הנשים הללו אשר לשים ואופים מצות באופן אישי או פרטי, להבדיל מהאפייה התעשייתית. ואין ספק שהדבר הזה הוא מבורך, אבל דורש זהירות רבה מאוד מאוד, כי סוף סוף אנחנו עדים לכך שאנחנו מאבדים יותר ויותר את הזקנות שלנו ואת הזקנים שלנו, שעדיין ידעו והיו מיומנים הן בזריזות והן ביראת שמיים, כדי שחלילה חלילה באפיית המצות לא יהיה מכשול. אבל סוף סוף יש צעירים שמוכנים ורוצים ללמוד ולהקפיד ולדקדק, ואנחנו היום נעמוד על עניין אחד, והוא עניין מים שלנו. רבנו אומר בפרק חמישי מהלכות חמץ ומצה, הלכה י"א, אין לשין בפסח עיסה גדולה שמא תחמיס, אלא שיעור חלה בלבד, ואין לשין לא בחמין ולא בחמי חמה ולא במים שנשאבו בו ביום, אלא במים שלנו. ואם עבר ולש באחד מכל אלו, הרי הפת אסורה. כאן צריכים אנחנו קודם כל להבליט ולייחד את שיטת רבנו בעניין הצורך במים שלנו, ונקדים הקדמה. המצה, אפיית המצה, יש צורך בזהירות גדולה מאוד שלא תהיה כרוכה בחימוץ, וכך שהבצק יחמיץ, וזה עיקר העיקרים, וזה לכל שבעת הימים, שהרי עשו לנו החמץ בבל יראה ובל ימצא, ואסור עמנו באכילה כלשהו של חמץ. אבל יש גם מה שנקרא מצת מצווה, שבה אנו מצווים לנהוג שימור יתר, דקדקנות יתר. כלומר, אף על פי שבסטנדרטים רגילים יכולים אנחנו להבטיח שהעיסה לא תחמיץ, אבל בשביל מצת מצווה התורה אומרת ושמרתם את המצות, אז אנחנו מצווים ומוזהרים לנהוג בסטנדרטים הרבה יותר גבוהים של זהירות. ולכן רבנו מונה דברים שהם בבחינת אלמנטריים, שבלעדיהם יש סכנה של חימוץ, ודברים שהם נוספים בגלל העניין של שימור המצת מצווה, מה שנקרא מצה שמורה בשביל ליל הסדר. ויש הבדל בין הדרישות הללו האלמנטריות ובין הדרישות שהן נוספות. בהיעדר הדרישות האלמנטריות, אז אסור לאכול את הלחם, את הפת, כל שבעה. ובהיעדר הדרישות הנוספות, אז מותר לאכול את הפת, אבל לא יוצאים בידי חובת מצת מצווה שמורה, מצה שמורה. וזה הבדל דק וחשוב למדי. הנה רבנו אומר, אין לשין בפסח עיסה גדולה שמא תחמיץ, אלא שיעור חלה בלבד, ואין לשין לא בחמין ולא בחמי חמה ולא במים ששאבו בו ביום, אלא במים שלנו. ואם עבר ולש באחד מכל אלו, הרי הפת אסורה. זאת אומרת שאם אדם לש בחמין, אז הפת אסורה, אפילו שלא ידוע לנו שהחמיצה, כי הסיכון של החמצה הוא כל כך גדול שחמי ישראל אסרו לאכול את הפת. לא שלא יוצאים מדי חוות מצה שמורה, אלא אסור לאכול את הפת כל שבעה, וכן לא בחמי חמה גם כן. לא שידוע לנו שאם לש בחמי חמה המים הבצק מיץ, חמי ישראל גזרו ואסרו את הפת שנלוש בחמי חמה, כי דרגת הסיכון שזה יחמיץ היא גבוהה. ולא במים ששאבו בו ביום, אלא במים שלנו. אנחנו עוד נתעכב על הפרט החשוב הזה. לעומת זאת כתוב, לא תשב אישה בהלכה י"ב תחת השמש ותלוש, ולא תחת הרקיע ביום האבים, אלא במקום שאין השמש זורחת בו, ולא תניח את האישה ותתעסק בדבר אחר. ואם הייתה לשה ואופה, צריכה שני כלים של מים, אחד שמכתפת בו ואחד שמצננת בו ידע. ואם עברה ולשה תחת השמש, או שלא ציננה ידע, או שעשת איתה יותר משיעור חלה, הפת מותרת, כי הדרישות האלה הן נוספות על האלמנטריות, הן רק בשביל שנוכל לקיים ושמרתם את המצות, שיהיה לנו מצה שמורה בשביל לסדר. אבל הפת מותרת אם הוא לא עמד בדרישות הנוספות האלה. היא מותרת באכילה כל שבעה כי היא לא חמץ ואין חשש לחימוץ בכלל. אבל היא לא נצא בה ידי חוות מצה שמורה, כי לא עמדה בסטנדרטים הנוספים שהתורה דרשה במצת מצווה. אז הוראינו לדעת את ההבדל בין הלכה יהוד א' ובין הלכה יהוד ב', בין דרישות אלמנטריות ובין דרישות נוספות. כאן אנו כבר חוזרים חזרה על יהוד א' ושואלים את עצמנו, מילא באמת ביחס לעניין של לשה בחמין או אפילו בחמי חמה, ברור לנו באמת שאם לשו במים חמים או בחמי חמה שצריך להיזהר מפני חימוץ ואין לקחת סיכון ויש לאסור את הפת אפילו שלא ידוע לנו שהחמיצה. אבל מהו זה שנאמר ולא במים שנשאבו בו ביום אלא במים שלנו? כלומר, אם אנחנו נלך ונשאב מן הבאר מים ומיד נשתמש באותם מים בשביל לשאב, הפת נאסרת לפי רבנו, כאילו לשנו אותה בחמין, כאילו לשנו אותה בחמי חמה, אלא אם כן שאבנו את המים בעוד יום ונשארו 12 שעות, אז רק אז אפשר יהיה להשתמש בהם. אם לא, כאמור אסור להשתמש בהם, ומשתמש בהם הפת נאסרת. באמת בטור אור החיים סימן תפנונה הוא מביא מחלוקת בין חכמי הראשונים בעניין הדרישה של מים שלנו, והוא מביא את שיטת רש"י שהדרישה של מים שלנו היא לא מעכבת. כלומר, זה דבר של חתחילה בשביל שימור יתר, אבל אם הולש במים רגילים ולא במים שלנו, אזי היא לא נאסרת על איבד רשי. לעומת זאת הוא מביא את שיטת הריף ואת שיטת בהלכות גדולות והריף גיאת, שאם הולש במים שלא לנו הפת נאסרת, כמו דברי רבנו. הרי שאנחנו מוצאים שתי שיטות בעניין זה, אם הדרישה של מים שלנו היא מדרישה אלמנטרית שבלעדי זה הפת או מותרת או אסורה, כמו על אש בחמה או בחמה חמה או לא. באמת נאמרו כל מיני טעמים מאוד מאוד מעניינים למה אסור ללוש במים שלא לנו, שלא לנו. אמרו שהשמש החמה, מאחר והיא נמצאת מתחת לאדמה לפי ההבנה והציורים של אז, אז היא מחממת את בטן האדמה, במילא המים חמים, ואז צריך שכשהוא שואב אותם צריך שיהיה להם איזה צינון, תהליך של צינון, עד ש, איך קוראים, עד שיהיה אפשרי להשתמש בהם. איננו יודע אם זוהי שיטתו של רבנו, כי רבנו לא הוסיף הרבה בעניין של מים שלא לנו, שלנו, אלא הוא אומר, ולא במים שנשאבו בו ביום, אלא במים שלנו. אין הרמב״ם מדקדק מתי ואיך. משמע, אם אתה שואב בו ביום ולש באותם מים, אסור, וזה אפילו זה מסכן את הפת עד כדי כשפת אסורה. אבל אם אתה נותן לזה צינון, אז זה אפשרי. נראים הדברים, מור ירא אומר שכשהוא עשה בדיקה בבארות בעיר צנעה, שהבארות בעיר צנעה היו עמוקות הרבה, ומדדתי בשעתו חום המים בעת שאיבתו מן הבאר, ומצאתי מידת חומו אחידה ביום ובלילה, בקיץ ובחורף. אלא שבחורף, שהגוף קר, נדמה לנוגע בו בידו שיותר חם, ובקיץ נדמה יותר קר, ולמעשה אין הבדל. כלומר שבעצם לכאורה אומר מעיד מורי שהמים בבטן האדמה, דרגת החום שלו כמו דרגת המים שנמצאים מעל פני האדמה. ואם כן, דווקא כעת השאלה היא יותר גדולה, למה באמת יש צורך בהלנת המים. נראים הדברים שדווקא בגלל זה שבני אדם חושבים שאם המים באים מבטן האדמה ואינם רואים פני חמה, אינם חמים, ואז ישתמשו בהם באותם מים ישר בלי צינון, והואיל, ויכול להיות שבאותו יום דווקא המים הם חמים. אז מילא כשלוקחים מים רגילים מנהרות או כל מיני מאגרי מים, אז האדם יש לו תודעה, היום חם, אז הוא יודע אם היום חם המים חמים, וזה נכלל בהגדרה של חמי חמה. תהיינו, אדם מבין כדבר מובן מאליו שיש מה שנקרא שהחמה מחממת ויש מה שנקרא חמי חמה, אז ממילא הוא נזהר בשביל חמץ. אבל מים שהוא מוציא מבטן האדמה, הועיל, וזה לא בתודעה של בני אדם שהטמפרטורה שם היא בדיוק כמו בחוץ, ואז אם בחוץ יש גדר שחמי חמה, אז אותו דבר גם במים שבבטן האדמה יש להם אותה דרגה של טמפרטורה. אבל בני אדם טועים, חושבים שזה מבטן האדמה שהטמפרטורה הרבה יותר נמוכה. בגלל זה גזרו חכמים גזרה ואמרו שמים שנשאבו ולא לנו במשך הלילה במקום מצונן, אז יש חשש שהמים האלה הם חלק ממים שנקראים חמי חמה, עלול האדם לקשל, וזה חלק מגזרה שחכמי ישראל גזרו ואסרו את הפת אם אדם משתמש בלי זה. יוצא איפה שהצורך במים שנשאבו וצוננו הוא בעצם לגזור גזרה בגלל חמה חמה. ומכאן שמים אשר הם נמצאים בפריג'דר, אף על פי שחתם סופר ועוד פוסקים אמרו שאפילו מים שהם כפורים יש בהם איזשהו מיסוד חמימות, אם הם לא לנו, דברים קשים שאנחנו לא מבינים אותם, גדולים הם אותם פוסקים, אלא ומים, אני לוקח מים שנשאבו ואני שם אותם בתוך מרתף קריר כדי לצנן, זה מועיל, כל שכן בתוך פריג'דר, שוודאי וודאי שמים כאלה מועילים, במיוחד שאנחנו מוצאים שהם פוסקים על חל מעשה שאם אין לנו מספיק מים שלנו ייקח מים רגילים ישפוך ויערבב, אבל בתנאי שעדיין המים שלנו יוארו, וכך כל מיני פסקים והלכות שחידשו מסביב לעניינים אלו. לכן נראים הדברים שכאמור גזירה שגזרו על מי בארות בגלל התעתוע המחשבתי של האדם, שהאדם עלול לחשוב שהם מים צוננים, ובעוד שיש לגזור עליהם בגלל המחמה, כי כאמור הטמפרטורה למטה היא כמו הטמפרטורה למעלה וצריך להרחיק אותם בגלל המחמה, זוהי גזירה. ולכן היכה שאנחנו יודעים שהמים קרים לא כשאנחנו שאבנו אותם, כי זה נחלה בכלל גזירה והם מחלקים, אלא כגון ששמנו אותם במקום קירור, נראים הדברים שאפשר להשתמש. לכתחילה לא נזוז מהדרישה של מים שלנו, אבל כבר אמרו הפוסקים שאם אדם פותח את הברז והמים שבצינורות ואוסף אותם ולוקח אותם במקום מצונן, זה כאילו שאדם שאב אותם מן הבאר ושם אותם והלין אותם. לא לחשוב שזה כבר יש קדושה שדווקא בבאר וילכו דווקא מן הבאר, אלא לקחת מן הצינורות. מאיפה הצינורות באים? הם באים מהבארות שנשאבו, ואם כן, אם לקחת אותם בתוך קדים והלנת אותם, עברת אותם תקופת צינון, די בכך. לכן נראים לנו הדברים שאם באמת אין לאדם מים שלנו או אין לו מספיק מים שלנו, אם הוא הלין את המים שמן הצינורות זה מספיק, וכל שכן אם שם אותם בפריג'דר לא עד כדי כפור אלא בשביל צינון בעלמה. רבי חנינא בן עגש אומר סדר ברוך.